שלום, אתם מאזינים ללוחמי מקלדת, אני דוד מורנשטיין. בפרק 3 ששוחח עם רום שיבי, לשעבר סמך מפה פלסר 434, על הפעלתו של הפלסר בזמן מלחמת לבנון השנייה. סיפורו של רום ושל פלסר 434 אינו ייחודי למלחמה זו או לחטיבה זו. היסטורית, יחידות צהל יצאו ללחימה כאשר חסר להן עם מודיעין טקטי עדכני הקשור למשימתן בטווח הזמן המיידי, ועם זאת, מעטים מקרים בהם הופעלו יחידות מודיעין טקטי על מנת לחפר על פערים אלה. למרבה הצער, הדוגמה המסופרת בפרק זה הינה רק דוגמה אחת מתוך דוגמאות רבות אחרות בהיסטוריה של צבא הגנה לישראל. אז הנה הרבה. לרום שיבי.
ערב טוב.
אז אנחנו הולכים לדבר על חטיבה 434 במלחמת לבנון השנייה, וספציפית על הפעלת הפלסר כחלק מלחימת החטיבה. רק להזכיר, חטיבה 434 הופעלה במלחמת לבנון השנייה בהתקפה על מר ג'יון. התקפה שהסתיימה ב... נסיגה של החטיבה חזרה לשטח ישראל.
אכן.
אז בוא נתחיל מההתחלה למעשה. מה תפקידך בפלסר היה בזמן הלחימה?
אני הייתי סמך מפה.
מה המצב בפלסר ערב המלחמה? היה אינטיפאד השנייה? לא היו הרבה אימונים? איך זה השפיע עליכם?
הפלסר היה... הרמה המקצועית הייתה גבוהה ביותר. אנחנו כבר מוזנים כמה שנים בצוותים אורגניים, לחילופין מ-7 ו-401. מ"פ מאוד מקצועי, קצינים מאוד מקצועיים, את הפערים של איך מח"טים ידעו להפעיל אותנו, חיפרנו על זה במקצועיות מאוד גבוהה, וחוסר התפשרות מול החוסר ידיעה שלהם של כיצד לעבוד מולנו, והתעקשות שוב ושוב לתת את הדיבידנד ולהביא תמורה לאגרה, כמו שאומרים. התרגילים היו, טוב, בתרגילים הגענו למצב שמגד אומר אני לא זז בלי שהפלסר, צוות של הפלסר עובד מולי, לא תפי, תפי תמיד חטיבה, אבל לפחות עובד מולו, מרשת לו, ואז הוא יכול להפעיל את המחסר כראות עיניו.
במלחמה עצמה, האם יצא לכם לעשות תרגיל עם המחת שפיקד על החטיבה בזמן המלחמה?
לעשות מה?
לעשות איתו תרגיל חטיבתי? יצא לכם לתרגל את התכתב?
כן, כן, כן. יהיו לפחות תרחת אחד.
זאת אומרת, יצא לכם לעבוד איתו, היה ברור שאתם מופעלים לטובת החטיבה, לטובת מודיעין, והיה איזשהו SOP, היה איזשהו תרגולת שבהבנה של מה התפקיד שלכם, כחלק מהקרב החטיבתי.
כן.
אז מתרחשת החטיפה, מה קורה איתכם בשלב הזה?
אנחנו יושבים, ויושבים ויושבים, ומרימים טלפונים למפח"ט כל הזמן, מה קורה, מה קורה, מה קורה. וחיילים מרימים טלפונים כל הזמן, מה קורה, מה קורה, מה קורה, ואנחנו, החטיבה וכל האוגדה יושבים, מחכים, בדיעבד מסתבר שהמפקד אוגדה כל הזמן הלך וחיפש משימות, עד שסוף סוף מישהו החליט שצריך לטפל בתפר בין הגזרה המזרחית לחרמון, והאוגדה שלנו קיבלה את זה, ובשעה 6 בבוקר אני מקבל טלפון מהממפי, שאומר, מקפיצים אותנו. ממילא האמת, התכוונו ביום ראשון לעלות לחטיבה, לפתוח ציוד וכדומה, לוודא שאם יקרה משהו, אז יקראו לנו.
כמה זמן זה קורה אחרי, אחרי החטיפה?
3 שבועות.
אוקיי, אז אתם מקבלים טלפון ואתם מתגייסים, תוך כמה זמן אתם נמצאים במצב שבו אתם מוכנים ליציאה ליציאה מהימח?
אז בשעה בבוקר אני מקבל טלפון מהממפי, במקרה, אני גרתי בצפון, ובמקרה הייתי באזור ירושלים, אז תוך שעה, שעתיים, כבר קבענו, אסף אותי, והתחלנו צפונה, הגענו לדעתי ב-10 או 11, משהו כזה, לימח, והוא הלך לשלו, ואני הלכתי לשלי, שלי ברור, הוא עוזר למחת בעצם לנתח את השטח, ולהבין איפה כדאי להתמקם בשביל להתחיל להביא מודיעין, ואני מתחיל להכין את המערך גיוס של הפלוגה, אז לא ברור עדיין, וגם אני אף פעם לא נדרשתי לזה, של, כלומר, עשינו ימי ימח, אבל לא הבנתי בדיוק מה זה אומר, לזווד ולהוציא פלסר מהימח, כשבמקביל עוד 3 גדודים של שריון, שזה מפלצות קצת יותר גדולות, מסורבלות וכדומה, בעצם מתמודדים איתנו על המשאבים. אבל התחלתי להתחיל להבין תוך כדי, והכנתי את עצמי, אני שמח שהצלחתי להכין את עצמי להוצאה. כבר ב-10, כאילו תוך כדי נסיעה, הוצאתי הודעות אס-אמס לכל מפקדי הצוותים, ולכל הדתיים בעיקר, שזה היה טוב מאוד, למפקדי הצוותים אמרתי, תכינו את הצוותים שלכם, ולדתיים וידאתי שכל הדתיים יודעים שטלפון עליהם במהלך השבת, כי ייתכן ונוקפץ. בדיעבד זוכח את עצמו, כי במוצאי שבת, כשאז קיבלו כל הדתיים את החגה, החגה נופל ביום 6:00 PM, שזה נורא מצחיק אותי, מי החכם שחשב שצריך להפעיל חגה אחרי כניסת השבת. אבל המזל שלי, שכל הדתיים שלי ידעו, ואם אפילו חייגן ביום 6:00 PM, ומשהו כמו ב-1 או 2 בבוקר, כבר היה אצלי כל הסדק.
בתוך כמה זמן הייתם מזוודים, מחוילים?
עכשיו, זה מקרה משעשע, כי בגלל שמדינת ישראל נמנעה להכריז על מלחמה או על מצב חירום, אז מה שקרה בעצם זה שכל הנפיצים וכל מיני דרגים לוגיסטיים לא דורדרו מהפיקוד לאוגדות ומהאוגדות לחטיבות. אז מהבחינה הזאת, וגם לא ידעו, כן, להוציא אחי, לא להוציא אחי. באיזשהו שלב אני קיבלתי החלטה שהיות וכבר כולם יושבים אצלי, ובמקום שהם יתחילו להתפזר לכל מיני מקומות ולהתאפץ ולך תחפש אותם, בשלוש בבוקר פשוט קיבלתי החלטה, אמרתי לה, לכל המפקדי צוותים, לקחת את הנהגים של הנגמש וההאמר, לרדת לאחי, ולהתחיל את שרשרת הזיווד. ומה שהיה טוב, כי במקום להתווכח עכשיו עם גדוד שריון שצריך לתדלק, אז ההאמרים והנגמשים תדלקו לבד, המיסו קשר, המיסו את כל הציוד, ובשש בבוקר כבר היה חטא פלוגתית של כלים ועבודה במרץ. בשעה 10 לדעתי כבר היינו מזוודים. ודיווחתי לממפי מוקי.
אוקיי, ומה קורה בשלב הזה מבחינת החטיבה? קיבלתם איזושהי משימה או שאתם מתחילים להתאמן?
שום משימה, התחיל מה שנקרא זמן יקר של היקון היקון לבוטאבר שיבוא, והתחילו להגיע תחמושות וכדומה, ואנחנו היינו מוכנים. התחלנו לתרגל תנועה, התחלנו לתרגל, איפסנו את כל מה שצריך, כלי נשק וכדומה, והיינו מוקים, 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 מחכים, 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 עד שביום שני או שלישי קיבלנו כבר את הגזרה, ונסענו צפונה, והתחלנו להעמיד תצפיות. בשלב זה, על קו כחול, קו כוחותינו.
זאת אומרת, קיבלתם גזרה, עוד לא משימה.
קיבלנו גזרה, עוד לא משימה.
עכשיו, חוץ מלהתאפס על השטח, לזהות אויב בשטח, אתם רשאים לבצע ירי לתוך עומק השטח?
לא, עוד לא.
ואתם מצליחים לראות משהו בשלב הזה? אתם רואים תנועות אויב? אתם מצליחים להתחיל למפות?
אנחנו מתחילים לרשום שטח, אנחנו מזהים הרבה תנועה, בעיקר באזור אלחיאם. כליה כבר הייתה בידי חטיבת החי"ר, ואנחנו מתחילים לזהות תנועה בכליה, שטח, הבנו ש... אין כל קשר בין המפות שלנו שהיו, נדמה לי, לא מעודכנות מזה 6 או 9 שנים, לבין השטח, וצד, התחלנו לרשום, לרשום ולעדכן.
אתה אומר שגדוד, שחטיבת החי"ר הייתה כבר בכלי, אתה מדבר על חטיבת החי"ר של האוגדה. של
האוגדה, כן.
ואתם יצאו, הם עוד הצליחו, הגיעו לכלי כבר עוד לפני ש... אתם הגעתם לאזור מטולה.
הם נכנסו לכליה לפני שאנחנו הגענו לאזור מטולה, נכון.
הייתה אפשרות, לצורך העניין, להיכנס לשטח שנשלט על ידי חטיבת החי"ר, או שהיה איסור לעבור את קו כחול?
עוד לא קיבלנו פקודה.
אוקיי.
עוד לא קיבלנו פקודה... פשוט המתנו עד שהמפחת יגיע והתרשתו והתנו פקודה, כפק אחד מסודר כמו שצריך. כל הזמן בינתיים התמקמנו ורשמנו.
אני רק רוצה ככה בשביל האיפוס הגיאוגרפי, כליה נמצאת בצד המערבי של עמק עיון.
נכון.
אל חיאם.
יושב בצד השני של עמק, עמק עיון,
צד המרחק בערך, של, בערך במרחק 3 קילומטר בין אל חיאם לכליה.
משהו כזה.
ואתם יושבים דרומית על קו כחול, זה יוצא משהו כמו 4-5 קילומטר, משהו כזה?
משהו כזה, אנחנו בסביב מטולה יושבים.
הבנתי. אוקיי. אז אתם נמצאים שם, ואתם ממתינים לחטיבה שתגיע ותתאפס. כמה זמן זה לקח? עד שמהרגע שהגעתם התחלתם לעבוד על השטח, עד שהייתה משימה שאפשר היה לעבוד עליה?
נגיד, טוב, זה, פה זה התחילה המחלה של לבנון 2, שכל 5 דקות היית מקבל משימה ושינוי משימה, ועוד שינוי משימה, ופעם זה ימינה, ופעם זה שמאלה, ופעם זה היה תוכנית הזויה יותר, ופעם תוכנית הזויה פחות, עד לקח איזה יומיים, שלושה, עד שהאוגדה סוף סוף החליטה איזה מין פקודה היא מוציאה, סבירה יותר, וסוף סוף היה כמו שצריך. עכשיו, זה המקום לציין שבעצם לא היה, היה כפק אחד, ולא היה כפק שתיים מסודר.
חטיבתי או אוגדתי?
חטיבתי. לא אוגדתי, כי לא היה, לא, כלומר, אני לא הייתי באוגדתי, לא היה צורך להיות באוגדתי.
אבל כל השינוי המשימה האלה היו על אותה גזרה, או גם השטח השתנה?
השטח לא משתנה, זה...
לא, הגזרת עבודה, זאת אומרת, פעם אחת קיבלתם...
הגזרה נשארה אותה גזרה, רק שפעם החליטו ככה ופעם החליטו אחרת, ואז קיבלו עצור מהפיקוד, והיה המון, מי שהשתתף זוכר, היה המון חוסר סדר של הדרגים העליונים, בעיקר של איך בעצם מנהלים לחימה, ולא... יום קרב בעזה או איוש. זה מה שהרושם שלנו היה, שמנהלים פה יום קרב ולא מלחמה. וגם אתה שומע את החדשות, מה קורה בגזרות אחרות, אתה מבין שזה קורה בכל צהל. נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים להתרננות, יוצאים למלא בטן, כל מיני דברים שלא הכרנו.
כן. אז מתי אתם מקבלים אישור להתחיל לעבוד באש על הגזרה הזאת? זאת אומרת, מאיזה נקודה מותר לכם להתחיל להסיק אויב?
אז ברגע שהייתה פקודה, אז התחלנו להתמקד יותר באזורים ספציפיים, נקרא לזה, ואנחנו מתחילים להפעיל אש, גם קצת ארטילריה, גם קצת מסקר,
עכשיו אנחנו מדברים על פקודה של כיבוש מרג'יון.
המטרה הייתה לכבוש את מרג'יון, כן.
איך אתם ראיתם את התפקיד של הפלסר במשימה הזאת, ומה בסוף אושר?
עכשיו זה מקום מעניין לציין שהפלסר תמיד בכל התרגילים, כולל, רק צריך לציין שהמחת הוא מחת סדיר, המגדים הם כולם מילואימניקים, אז הם מכירים את הפלסר הרבה מאוד זמן, סומכים עליו מאוד, ותיקים בעבודה עם הפלסר. המחת נגיד אולי קצת יותר, כי הוא יחסית חדש, אבל הוא היה ראש תורת חיל השריון, אז הוא יחסית היה מאומן, ואנחנו דרשנו מההתחלה לנוע פנימה, כי סיור לא יכול להיות מאחורנית, ופה השתנה הטול, פה החליטו שמסוכן, ושאנחנו נשאר על קו כוחותינו, והשריון ינוע קדימה. בלי בעצם מסך סיור, אלא עם ליווי של סיור מאחור, שבאיזשהו שלב הוא פשוט לא אפקטיבי, כי יש גבול האמצעים, יש טווחים.
אני חושב שזה לא רק טווחים, זה גם זווית תצפית.
זה גם זווית תצפית, באיזשהו שלב אני רואה את האבק של הזחלים שלך, אבל אני לא יכול לראות לפניך.
עכשיו, זו הייתה החלטה שהייתה, החלטה שהתקבלה ברמת החטיבה, או שזו החלטה אוגדתית, פיקודית?
למיטב ידיעתי, זו החלטה ברמת החטיבה.
אוקיי. כי אני יודע, מגזרות אחרות לפחות, שהיה איסור על כלי רכב, גלגלים, עורק אמרח לעבור את
זה גם, אתה צודק, אתה צודק, אז יכול להיות שזה באמת נבע מהחלטה צהלית שהייתה. אבל אתה יודע, אם אין רכב אז אין בעיה, אפשר להיכנס גם רגלי, אפשר להיכנס על גבי טנק.
ויכולתם להגיע עד כליה למעשה בלי בעיה, כי השטח היה בשליטה שלנו.
נכון,
תיאורטית לא הייתה בעיה.
תיאורטית לא הייתה בעיה.
אוקיי. אז אתם למעשה מקבלים פקודה, שבה אתם עובדים רק מקו כחול, אסור לכם להיכנס פנימה. כמה זמן יש לכם לעבוד לפני שהחטיבה נכנסת?
לפחות יום.
ואז אתם מתחילים לעבוד על השטח. היו לכם אמצעי אש שהיו זמינים לכם?
כן, לא היה מחסור באמצעי אש.
אז אני משאר שארטילריה, קיבלתם סיוע אוויר?
הארטילריה היו מסקרים לסירוגין, כי שוב פעם החטיבה עוד לא התחילה לזוז, אז בינתיים לקחו את המסקרים לגזרות אחרות. עד שהתחילה שעת התנועה, ואז בעצם אנחנו קיבלנו גם סיוע אווירי צמוד.
אוקיי, ומבחינת יעילות, מה רמת היעילות של הפעלת האש? כי גם אם, אני משער שאם אתם עובדים בתוך אל חיים, ציינת שיהיה לכם זיהויים בתוך אל חיים, אז יש לך זיהויים בתוך שטח בנוי.
נכון.
ואנחנו מדברים פה על מטרות שהן מזדמנות ועם טווח חיות קצר.
בדיוק. אז שם בעצם פעם ראשונה שנתקלנו בדבר הזה שנקרא זמן מטרה חפוז, שמצריך סגירת מעגלים הרבה יותר מהירה מאשר התרגלנו, והבנו שהארטילריה היא לא משאב אפקטיבי, כי עד שאתה מעביר ועד שהם רושמים ועד שהם מוציאים, אז זה עבד מאוד לאט, ובמקביל הסיוע האווירי הוא לא תמיד נגיש, כי הוא צריך לתדלק וכדומה. ואז קרה מצב מאוד מעניין, שתצפית אחת, שהייתה בנקודה יחסית גבוהה, לידה התמקמו תצפיות ברמה אוגדתית סלש פיקודית, עם ממצאי אש שלהם, ובהתחלה אז היו סדירים, אז הסדירים היו מאוד חשאים ולא דיברו עם אף אחד, אבל ברגע שהחליפו את המילואימניקים, והמילואימניקים היו צריכים קפה, אז התחילו לדבר בינם לבין עצמם כל התצפיות שהיו באותה נקודה, ופשוט התחילו לסגור מעגלי אש מיידים. מעגלי אש ברמה של 5 דקות משוגר אמל"ח לכיוון המטרה, והתחילו באמת לרשום פגיעות יפות.
זה מבחינתכם היה ההבדל בין עבודה יעילה לבין עבודה לא יעילה, אני משער.
זה גם פעם ראשונה שהתאמנו על זה, מעולם לא התאמנו על אמצעי אש צמוד שלך כביכול. הוא לא היה שלנו, אבל הוא היה זמין לנו מיידית. תמיד התאמנו על סוללה או על מזכר שהם לטובתך. אבל אז צריך לבקש, יכפיפו אליך ונועל קצת יותר ארוך. אבל פה היה עמדה ליד עמדה, ואמרו להם, חבר'ה, אתם מזהים את הנוצדי כזה, מזהים, יש שם אמצעי כזה, משגרים, ותוך 5 דקות המטרה מושמדת. שזה היה טוב מאוד, זה באמת הביא לתוצאות מאוד יפות.
זה מה שעשיתם ביום עד תחילת ההתקפה?
זה ביום תוך כדי תחילת התקפה ותוך כדי התקפה. עכשיו, לגבי ההתקפה עצמה, בגלל שלא נתנו לפלסר להיכנס פנימה, בעצם מי שניווט את הכניסה של הגדוד, זה ממם הסיור של הגדוד בתוך טנק.
שהוא לא רגיל לעשות את זה.
שהוא לא היה רגיל לעשות את זה. אנחנו ידענו לנווט על נגמש. נגמש, כמו טנק, הוא לא ידע לנווט על נגמש. צריך רק להסביר למי שלא יודע שניווט רגלי שונה מרחוב, ניווט רחוב שונה מניווט על כלי רקם גבוה. יש לך תפיסה שונה של השטח, לוקח קצת זמן להבין איך זה עובד. פה צריך לציין עוד ליקוי שהיה, זה שהכניסו כוח משוריין לשטח בנוי בלי ליווי של חיר. לא חרמש, לא פלוגות של חטיבת חיר. אז הם נכנסו, הם הגיעו למר ג'יון בסדר, בתוך מר ג'יון הם נתקלו בלחימה, ושאתה רק כוח משוריין עם מדפים סגורים בגלל החשש ממכוניות תופת ומטענים בגובה ראש וכדומה שהיו שם, אז זה בעייתי לנהל לחימה בשטח בנוי מתוך חרכים סגורים, כשאין אף אחד שמחפה לך על הגגות ובאגפים שלך. אז הם נתקלו, הם עשו עבודה יפה, עד שהם כבר לא היו יעילים, פשוט עשו פרצה וחזרו אחורה. לעשות חושבים.
אני רק רוצה להגיד, אם צריך לציין, שאם מי שמסתכל על המפה יכול לראות שאפילו שאם יכולתם לעבוד על אלחיאם, יכולתם לעבוד על אלחיאם, על הפתים הדרומים של אלחיאם, ומי שנמצא באזור של מרג'יון מאוים מהפתים הצפון מערבים של אלחיאם, שאתם לא הייתם יכולים להיות יעילים אליו. לכן, עם כל העבודה שעשיתם,
אנחנו היינו אפקטיביים בעיקר לדרום מזרח אלחיאם, זה נכון.
כן. ולכן לא באמת היה איזושהי הבטחת אגף לכוח שהגיע למרג'יון.
לא, מי שהסתובב באזור שיכולנו, אז זיהינו, ומי שהיה במקומות אחרים, פשוט לא הייתה לנו אפשרות לזהות אותו. ואז מה שקרה, כשהתחילו לחזור ארצה, בגלל שלא היה ניתוב הלוך ולא היה ניתוב חזור, אז מספר כלים עשו טעות בירידה מתל דבין, ובמקום לפנות ימינה מערבה לכיוון כליה, הם פנו שמאלה מזרחה, בדיוק מתחת לאלחיאם, ששם לפי המודיעין יושבים כאנשי חיזבאללה, שהיו מאוד משועממים, ופתאום הביאו להם מתנה של, נדמה לי, 3 טנקים ושני פומות, שפשוט ישבו שם, נכנסו להם בין הכוונות, והדליקו אותם אחד אחרי השני.
ואתם צופים בדבר הזה מתפתח.
אנחנו צופים בזה ולא יכולים לעשות כלום. אפילו לא יכולים להגיד להם בתצפית שהם עשו טעות, כי אנחנו לא מזהים אותם. הם בטווח רחוק מדי.
אוקיי.
ואז שומעים בקשר את ההתפתחויות, ואז מה שקורה שכל הגדוד בעצם ירד אחורה לעמק, ופשוט כל הגדוד פותח באש לכיוון הפעתים המזרחיים של אלחיאם, ופשוט משמיד את כל הבניינים שם. במקביל מעלים מסקר וכדומה, ובעצם מתנהל קרב גדודי שאין לו לא מחסר ולא פלסר אפקטיבי לטובתו, וזה פחות יעיל.
ואתם עדיין לא מקבלים אישור להיכנס.
עדיין לא מקבלים אישור להיכנס. יום אחרי זה, כלקח מאותו קרב אומלל, אז באמת צוות אחד הוכנס, והוכנס לנקודה שהוא היה הרבה יותר אפקטיבי ללוות תנועה שלנו פנימה, אבל כבר לא הייתה תנועה פנימה. כל הקרב החטיבתי, הפך במקום לקרב התקדמות והשתקת מקורות ירי על מדינת ישראל, הפך לקרב חילוץ רקם שנפגע, חזרה לגבול ישראל, השבת אמצעים מוצפנים וכדומה.
והצוות הזה היה יעיל לפחות למשימה הזאת, או שהוא נכנס מאוחר מדי?
הוא נכנס אומנם מאוחר, אבל היה מאוד יעיל לטובת המשימה הזאת. היה צוות אחד שהלך למעלה, והיה צוות אחד שהלך למטה.
למעלה ולמטה זה?
בגובה יותר גבוה ובגובה יותר נמוך. הם לא היו צמודים אחד לשני, כדי ללוות אחד את המשימה מקרוב, ושני ללוות את המשימה מרחוק מתצפית. הם עשו את זה עבודה מאוד יפה. במקביל הכוח של שתי תצפיות שצפה על הרקם, בשביל לוודא שאף אחד לא מגיע לשם, לא חוטפים גופות וכדומה.
וזה שני צוותים שנכנסו, אגב, הם נכנסו רגלי או רחוב?
נכנסו רגלי.
נכנסו רגלי, והתמקמו באזור של כלי הנמשר.
באזור מרג'יון, עמק
העיון. הבנתי. ואז בשלב הזה, ואז הם למעשה מבצעים את העבודה שהיה צריך שהם יבצעו
אז הם בעצם
יום לפני.
במקומים שהם היו צריכים להיות יום לפני באמת. הרבה יותר אפקטיביים, טווחים, צופים, גם יום, גם לילה. ושם את העבודה מאוד יפה של תצפיות, שחופפות אחת השנייה, מקרוב, מרחוק, ומקו כחול, וכולם סוגרים מעגלים. שם למשל גם מנו דוצים, שחטיבת החי"ר, שהוציאה כוחות חזה לכיוון הארץ, ואיזה מתק מזהה אותם, והוא רואה 20-30 דמויות שחורות בלילה, והוא רוצה לפתוח באש, ומפקד צוות שומע בקשר הגדודי את מה שהוא מזהה, והוא מבין שהטנק הזה עומד לפתוח באש על חטיבת החי"ר בעצם שיוצאת החוצה, ומונע דוץ. פעמיים זה קרה, אותה חטיבת חי"ר, כשאותו צוות היה צריך ליווי ארצה בסוף הלחימה, כשרצו לצאת איתו, אז אמרו לו, למפקד צוות שלי, אל תתקרב, אנחנו לא מכירים אותך, אם אתה מתקרב, אנחנו נפתח עליך באש. והבנו שכשאנשים לחוצים ולא מאומנים, אז למרות שהתאמנו הרבה עם החטיבת חי"ר הזאת באימונים, אבל במלחמה זה קצת שונה, אז הבנו שכל אחד לנפשו, ועדיף לתת לחטיבת חי"ר לצאת, ואז אנחנו נשלוף את הצוותים שלנו, כדי שלא יהיה דוצים.
עכשיו, איך... דבר ראשון, האם הייתה עוד פעילות אויב כשהצוותים נכנסו פנימה בזמן החילוץ, או שזה השטח נרגע כבר?
השטח חסית נרגע, גם היו הפצצות מסיביות של חיל אוויר, מטוסי קרב, על אל חיים, המורל היה ירוד. בקיצור, היה פחות אפקטיבי. שסוף סוף הבינו שאי אפשר לתמרן בלי כוח שמתצפת צמוד אליך, אז היינו פחות יעילים, אבל עדיין השמדנו כמה מטרות.
ואיך הייתה העבודה מול החטיבה, מול הגדודים, כאשר יש לך צוותים בפנים? הנושא של שליטה בכוחות קטנים במצבים כאלה היא תמיד משהו אתגרי.
כמו שאמרתי, בגלל בלבול שהיה בתוך המסגרת הגדודית, כל הגדוד הזה יצא החוצה, וחפ"ק מח"ט נשאר בתוך מרג'יון לבד, הכישו אליו כוח של גדסר חטיבת החי"ר, אז הוא היה צמוד לחפ"ק מח"ט, כל הגדוד יצא החוצה, ובעצם הכוחות היחידים בפנים זה שני צוותים של הפלסר וחפ"ק מח"ט שנמצא עמוק עמוק בתוך מרג'יון.
והצוותים שלך נמצאים למעשה, יושבים בגזרה שהיא יושבת שם גם חטיבת החי"ר.
כן.
אוקיי, ואתם, יש בשלב הזה תיאומים לוודא שלא לא יהיו דוצים ביניכם לבין החטיבה?
כן, אנחנו שלחנו קצין קישור לחטיבת חי"ר, לוודא שכולם יודעים איפה המיקומים שלנו, והוא היה שם, והוא פשוט ישב שם. דיברנו מולו, והוא ירד לרמת הפלוגה, בחטיבת חי"ר לוודא שכולם יודעים שפה יש צוותים, ולא לראות לאזור הזה, אלא אם כן יורים עליהם יש אפקטיבית.
צריך להגיד שזה בסופו של דבר אירוני, ממצב שבו לא נותנים להיכנס בגלל חשש על כוחות, על רקם רך וכוחות רגליים בודדים, למצב שבו יש לך תצפיות חודרות בתוך השטח, שיש בו מיעוט כוחות שלנו.
כן. אין חכם כבעל ניסיון. זה היה מאוד מתסכל, שאתה יודע, אנחנו כבר שנים מתאמנים בצורה X, ודווקא את הלחימה ביצענו בצורה Y, וברגע שחטפו על הראש, אז חזרו חזרה לפקלים.
שזה משהו שעלה בסיום הלחימה בסיכומים?
בוודאי, בוודאי.
ברמה החטיבתית או שגם...
ברמה החטיבתית וברמה הכלל צהלית. כל צהל שכח להילחם ב-2006 מכל הבחינות. גם להילחם, גם לוגיסטיקה, גם הכל. כולם, תראה, יש מחיר לבטש באיוש ואז המתמשך. אנשים שכחו מה זה באמת.
אז אם אני ככה אשאל, בריאה שלך בתור סגן מפקד פלוגה של פסר מילואים, איזה דברים מבחינתך באימונים ובהכשרה של הכוח הוכיחו את עצמם?
החבר'ה ידעו לנווט מצוין, הם ידעו להפעיל אש מצוין, לא התאמנו, אבל לא הייתה שום בעיה, כלומר עשינו את זה בשנייה, במקום לנסוע עם המר כמו שהתפנקנו כל השנים, פשוט להמיס תיקים על הגב ולצאת לשטח עם כל האמצעים ועם מזון, אנרגיה, תחמושת ומים. זה הדבר הכי קל. אחרי המלחמה כבר מסדנו יותר את האימון, עבדנו הרבה יותר על הליכה רגלית, כמו כל צהל. אבל בסך הכל, הפלסר באמת, הוא היה ברמה מצוינת, הוא עדיין פלסר ברמה מצוינת, פשוט צריך להפעיל את הסיור כמו שצריך להפעיל אותו. הסיור לא יודע לתת מודיעין מאחורנית. התפקיד שלו להיות קדימה, בשקט, לא להילחם ולרשום מטרות ולהפעיל אש. וזה היתרון היחסי שלו. מי שלא יפעיל את יחידות הסיור ברמה הגדודית והחטיבתית, הוא יחטוף. גם אם יהיה לו אמצעים אוויריים, זה לא מספיק. מישהו צריך לראות בגובה הדשא מה קורה בשטח, בטח בשטח בנוי, בטח במתאר של לוחמה מבוזרת, שחיי מטרה הם דקה שתיים, ומי שלא, ילמד את הלקחים של 2006 עוד פעם, בעימות של לבנון 3.
אוקיי. אז תודה רבה לך.
תודה לך.
ונדבר בהמשך.
בהחלט, אני אשמח לשמוע עוד פרקים של הסדרה המצוינת שלך.
תודה. לילה טוב. זה הכל להיום. תודה שהייתם איתנו. נתראה בפעם הבאה.